אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של אקדמיקס, והיום בתוכניתנו נדבר על נושא מעניין מאוד. כולנו מרגישים את ה-AI משנה מקצועות מבפנים, אבל מה קורה כשהוא נוגע בליבת שפת העסקים, החשבונאות? היום באקדמיקס אני זוכה לארח את שלומי שוב, ראש החוג לחשבונאות באוניברסיטת רייכמן, סגן דיקן בית הספר אריסון למינהל עסקים, וראש מכון הפניקס לחקר שוק ההון. נדבר על דוקטור אי פרס ככלי שמתרגם תקנים לתשובות מהירות ומדויקות, ועל האופן שבו ה-AI משנה את תפקידי רואי החשבון ומנהלי הכספים. נצלול למטרות המכון החדש, מחקר יישומי שמחבר בין אקדמיה ושוק ההון, פיתוח סטנדרטים לבקרה על מודלים, והכשרת דור מקצועי שמבין נתונים וטכנולוגיה. נשאל איך הסטודנטים צריכים להתכונן כבר עכשיו, ואיך שוק העבודה יתאים את ההכשרות, הגיוס והקריירה לעידן ה-AI. אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם אראל טננבאום.
מה שלומך, שלומי?
מצוין, מה שלומך?
כיף שבאת לפה. אנחנו עומדים לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין ורלוונטי. אז קודם כל אני אשמח שתציג את עצמך ומה התחום שלך בעצם.
הכי קצר והכי פשוט, אני איש חשבונאות, חי ונושם את התחום הזה. אני לא רואה בו מקצוע או רק דיסציפלין, אני רואה בו דרך חיים. אני קם עם החשבונאות, ישן איתה או לא ישן, יותר לא ישן בגללה. ממש כמו אהבה, והיא ממש זורמת בדמי, אני לא מסתכל עליה כשהוא תחום שהוא נפרד. היא למעשה שפת החיים, וגם הסטודנטים שלי מבינים את זה.
למה? מה כל כך מיוחד בזה?
יש בה העקרונות הבסיסיים של החשבונות היא שפת העסקים. והעקרונות הבסיסיים שלה, הם מתחברים לעסקים, שהעסקים למעשה זה החיים. אני אתן לך כמה דוגמאות. מהות קודמת לצורה. הסתכלות על המהות של הדברים, ולא על הצורה הטכנית שלהם. או מהותיות. לא להתייחס לדברים ולאלמנטים שהם לא מהותיים. לא להשקיע לחינם בדברים שהם לא מהותיים, כי אז אתה מפספס את העיקר. אילוץ עלות תועלת. אל תעשה דברים שהעלות שלהם עולה על התועלת שלהם. אז זה עקרונות בסיסיים של החשבונאות שהם גם נכונים לחיים. אני חושב שמי שמבין את החשבונאות, הוא מבין עסקים והוא גם מבין את החיים. בגלל זה אני הרבה פעמים אומר למועמדים שמגיעים ללמוד חשבונאות, שזה לא תואר BA רגיל. זה תואר שמשנה אותך, הוא משפיע עליך. אתה תחשוב גם על דברים שאתה עושה ביום-יום שלך בצורה אחרת, בצורה מאוד מאוד מושכלת.
עכשיו אתה גורם לי להתחרט שלא בחרתי בחשבונאות.
מוזמנת להגיע.
להחליף בסוף. טוב, אז באמת אני רוצה לשאול אותך, מה זה באמת, מה זה בכלל ה-IFRS? מה זה, למה אנחנו צריכים בכלל סטנדרטים בינלאומיים, ואיך זה משפיע על כל החברה?
אז כמו שאמרנו, החשבונאות היא שפת העסקים, ובעולם המודרני עסקים הם גלובליים, וגם עסקים בכל מדינה מערבית הם עסקים דומים, ומאחר וזו שפה של מספרים, אין סיבה שהיא לא תהיה שפה אחידה בעולם. אז בעבר ההתפתחות שלה באמת של החשבונאות הייתה מקומית. כל מדינה היו לה את הכללים שלה. ולפני קצת פחות מ-20 שנה, כל העולם עבר לשפה בינלאומית אחת שזאת ה-IFRS, מלבד ארצות הברית, שהאמריקאים שמרו על התקינה שלהם. הם רצו לשמור על הריבונות החשבונאית שלהם, כי זה נותן להם עוצמה וכוח, אבל עדיין יש התקרבות מאוד גדולה. היום ה-US GAAP וה-IFRS הם יחסית דומים, ומעבר לזה, ה-SEC, רשות ניירות ערך האמריקאית, מכירה ב-IFRS כתקינה חשבונאית עבור מנפיקים זרים בארצות הברית. ולכן ה-IFRS זה מטבע עובר לסוחר בכל העולם. זאת אומרת, חברה ישראלית היום שמדווחת פה בבורסה IFRS, יכולה עם הדוחות שלה להיסחר בכל מדינה אחרת בעולם המערבי, כולל בארצות הברית. אגב, האמריקאים כמעט ב-2008 עברו ל-IFRS עבור החברות האמריקאיות המקומיות, ובגלל המשבר הפיננסי הם קיבלו רגליים קרות, ואת יודעת, משבר פיננסי זה...
תורף את הקלפים.
תורף את הקלפים של הגלובליזציה. והם נשארו, ואני לא רואה אותם משנים את זה, במיוחד לא בממשל טראמפ, שהוא מאוד מחפש את הריבונות שלו ואת הכוח שלו.
אז באמת, מה זה שיקול דעת בחשבונאות? כי תמיד שאנחנו מסתכלים על כל מיני דברים ושאילתות ודוחות, אין תמיד תשובה אחת. לפעמים זה נראה ככה, ואז במקרה אחר זה נראה אחרת לגמרי. אז גם אני רוצה לשאול אותך את זה, וגם איך זה נראה במקרה היומיומי.
אז קודם כל אני מאוד שמח על השאלה הזאת, והיא מעידה על זה שאת מבינה, כי הרוב דווקא חושבים, אלו שלא מכירים את החשבונאות, חושבים, רגע, מה הבעיה? החשבונאות היא שפה של מספרים, יש נוסחאות, מקבלים תוצאות, ושלום על ישראל. זאת אומרת, הכל פה טכני, אבל זה ממש ממש לא ככה. כמעט לכל עניין בחשבונאות יכולה להיות דעה אחת ודעה אחרת. יש פה הרבה הרבה judgment. גם מבחינת ההחלטות החשבונאיות שמקבלים, גם מבחינת העומדנים, ובואי ננסח לך את זה ככה, שבקלות דוח של חברה שאת רואה את הרווח שלה ואת ההון שלה במאות מיליונים, בקלות יכול להיות גם בהפסד של מאות מיליונים. זאת אומרת, בכל דוח יש עומדנים קריטיים והחלטות קריטיות שיכולות לשנות את התמונה שלו מקצה לקצה. אנשים שלא מבינים את זה ומסתכלים מבחוץ, אני מדמה אותם לאנשים שהולכים לאכול במסעדה ולא מבינים מה קורה במטבח, כן? זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. ותחשבי כמה חשוב גם למשקיע, כמובן לאיש עסקים שמבצע עסקאות, זה ברור, אבל איש עסקים בדרך כלל חי את זה והוא מבין את מה שאני אומר לך. אבל זה גם חשוב למשקיעים. ומשקיעים הרבה פעמים לא מבינים את זה, והם מסתכלים על הדוחות והם חושבים שכזה ראה וקדש, וזה ממש ממש לא ככה.
זה לא ממש בעייתי שאפשר להציג משהו גם נגיד כ-100 מיליון רווח וגם כ-100 מיליון הפסד?
זה... בואי נגיד ככה, זה היופי.
זה היופי.
זה היופי, זאת העוצמה, כי העולם העסקי הוא עולם של אי-וודאות. אתה לא יכול להפוך עולם של אי-וודאות לוודאות. אין, זה לא עובד ככה. תחשבי על זה שבחשבונאות, אני הרבה פעמים מדמה את החשבונאות לפיזיקה, שבפיזיקה, למעשה, מה עושים בפיזיקה? על בסיס חוקי הטבע, מגיעים למספרים. בסופו של דבר יש מספרים. גם אצלנו יש מספרים, על בסיס הקונספט העסקי, אבל מה לעשות? כמו העסקים הם עולם של אי-וודאות. תחשבי בתקופת הקורונה, או בתקופת המלחמה, שיש רבעונים ושנים של אי-וודאות, אנחנו צריכים לתת מספרים. אנחנו בסופו של דבר, גם לא יודע אם את זוכרת את הרבעון הראשון של 2020, שזה היה שיא הקורונה ואנשים לא יצאו מהבית, חברות דיווחו לבורסה, חברות דיווחו לשוק ההון על התוצאות שלהם. ותחשבי כמה judgment צריך להיות כדי לתת את הדיווח הזה. עכשיו, אין אצלנו 100% דיוק. על כל דבר אפשר להתווכח. אבל זה בדיוק כמו שאת הולכת ואת רוצה לקנות עסק. המוכר יגיד לך שהוא רוצה מחיר גבוה יותר. את תרצי להוריד אותו במחיר. יכול להיות שבכלל קונה אחר בא עם הצעה אחרת. ושימי לב, זה אותו עסק. אבל האי-וודאות הזאת שסובבת את העולם העסקי ונקודת ההשקפה, יכולות לשנות את הדמחור שלו. וזה גם היופי.
אז אתה אומר, באמת יש הרבה מקום לאיך מציגים את זה, ואיך מדווחים, ואיך עושים, זאת אומרת, צריך פה יצירתיות גם.
לגמרי. לגמרי. המון, המון יצירתיות.
אז אתם עכשיו גם הכנסתם לשימוש כלי חדש, דוקטור ראי פרס. אז האמת, במילים פשוטות, אני אשמח ככה שתסביר לנו מה זה אומר ומה זה שונה, נגיד, מגוגל.
כן. אז למעשה, דוקטור ראי פרס זה כלי חדש מבוסס AI, שפיתחתי יחד עם שותפתי רותם שטרן, שהיא גם מרצה והיא מדהימה. פיתחנו את זה במישור הפרטי שלנו, ולמעשה הוא עונה על כל שאלה ב-IFRS. כרגע הוא פתוח לשימוש רחב, השקנו אותו בחודשים האחרונים בישראל, והוא מגיע לתפוצה מטורפת. יש לנו משהו כמו 120 אלף שאלות בחודש. אנחנו בקצב שלא,
וואו.
לא תיארנו לעצמנו שנגיע לזה. אבל גם דוקטור אפרס, צריך לזכור, הוא נותן לך תשובה. על כל תשובה אפשר גם להתווכח. אגב, רמת הדיוק שלו היא מאוד מאוד גבוהה. אנחנו מבצעים בדיקות מדגמיות של התשובות. אנחנו לא יכולים לבדוק את כל השאלות. יש לנו צוות מקצועי, אבל לבדוק 120 אלף שאלות זה משהו שהוא בלתי אפשרי. אז אנחנו עושים בדיקות מדגמיות, ואנחנו נמצאים על משהו בסדר גודל של 96% דיוק, שבואי נאמר את האמת, גם, אני לא חושב שלי כמרצה, וכמישהו שהוא מומחה לתחום, יש רמת דיוק כזאת, של 96%. יכול להיות שאת יודעת, אנחנו כבני אנוש, עם אגו, חושבים שיש לנו, כן? אבל אני לא בטוח שיש לנו. מה כל שכן, אנחנו עם השנים רק הולכים ושוכחים, ודוקטור אפרס הוא רק הולך ומתחזק.
אז איך זה נראה בפועל שאני שואלת שאלה, ואז מה אני מקבלת חזרה?
מקבלת תשובה. יש לך אפשרות, יש לך פיצ'ר של צ'אלנג'. לקחתי את הרעיון הזה מהכדורסל. את אוהבת כדורסל?
האמת שכן. כן.
אז את מכירה את התנועה הזאת שעושים לשופט, שאם השופט נותן החלטה שהקבוצה חולקת עליה, אז יש לה מספר מצומצם של מקרים במשחק, לבוא ולבקש ממנו צ'אלנג', ואז הוא הולך למוניטור כדי לבדוק את ההחלטה.
גם בטניס.
גם בטניס, נכון, נכון. וזה, האפשרות הזאת לעשות צ'אלנג' נותנת, היא גם נותנת אמינות לכלי, כי אתה כמשתמש, אתה יודע שיש מישהו שנותן לו גיבוי לכלי הזה. זאת אומרת, זה לא כמו ChatGPT או אמרת גוגל, שנותן לך תשובה ואין לך עם מי לדבר, כן? פה אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא בטוח בתשובה, אני רוצה בדיקה יותר מעמיקה, ואז היא מגיעה באמת לצוות המקצועי שלנו, שהוא מורכב מאנשי מקצוע רציניים ואיכותיים, וכמובן מאיתנו, ואנחנו מבדים את התשובה, ותדעי לך שיש מקרים שבהם חברות גדולות שעושות שימוש בכלי הזה, ממש בחודשים האחרונים, עשו לנו צ'אלנג' והן הצליחו. והכל בסדר. אני חושב שזה חלק מעניין. אני לא חושב שאנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו לא ב-100% דיוק, ובכלל, כל העולם הטכנולוגי הוא לא עולם שהולך ל-100%. אנחנו נלך ונשתפר, אבל אנחנו אף פעם לא נהיה במצב של 100%. זאת אומרת, תמיד צריך את הגישה הביקורתית לתשובה שאתה מקבל.
אז כאילו אתה אומר שהדיוק של הכלי הוא מאוד מאוד גבוה, 96% זה מאוד גבוה, לעומת בני אדם, והשאלה האם זה לא מייתר אותנו, האם זה לא מחליף את הרואי חשבון הקלאסיים?
אני חושב שלא, אבל הוא כן משנה את צורת העבודה. את יודעת, עכשיו בדיוק הסתיימה תקופת הביקורת של הרבעון השני של 2025, באוגוסט זה למעשה החודש שבו מתפרסמים הדוחות של יוני, ואנחנו קיבלנו, שמעתי שצוותי ביקורת שלמים במשרדי ראיית החשבון הגדולים עשו שימוש בכלי הזה. זאת אומרת, הם אמרו לנו ממש הם הצליחו לעבור את הרבעון בזכות הכלי הזה. הוא כן משנה. אגב, זה לא רק הכלי הזה, אני מניח ש אני מניח שמתפתחים בימים אלה עוד כלים שקשורים לתחום ראיית החשבון. הכלי הזה הוא רק כלי בתחום החשבונות הפיננסית, ה-IFRS. אגב, בדיוק כמו שקורה גם במקצועות אחרים, אני חושב שבסופו של דבר המגמה תהיה צמצום משמעותי מאוד ברמת העבודה הטכנית, ויותר התמקדות בג'אג'מנט. אני חושב ששיקול הדעת, שבדיוק דיברנו עליו מקודם, מקבל הרבה יותר משמעות. וזה משנה, זה משנה את שוק העבודה. אם תרצי, תכף נדבר גם על על הלימודים ועל הקשר בין הדברים.
בטח.
אבל זה משהו שאני צופה שממש בשנים הקרובות ישנה דרמטית את שוק העבודה. אני מסתכל על המקצוע שלנו של ראיית החשבון. הוא יצמצם מאוד את כמות העובדים הטכנית, והוא מצד שני, הוא יגביר מאוד את העניין לחבר'ה שיקחו את הכלי הזה וישתמשו בו וידעו, ידעו לעשות בו שימוש, ידעו להיות ביקורתיים, ידעו לחשוב. בסוף הפעלת שיקול הדעת העסקי היא אנושית. ואני אומר, בדיוק כמו שה-AI לא יחליף את איש העסקים, הוא לא יחליף את רואי החשבון. אבל הוא כן יגרום לזה שרואי החשבון יהפוך להיות איש עסקים. זאת אומרת, אם עד היום, ויכול להיות שזה גם הסטיגמה שנוצרה לרואי חשבון, הם צוירו כמשהו טכני ופקידים, כן, נעלי חשבונות, אז זהו, זה כבר לא יקרה, כי מישהו לצורך העניין פקיד, מנהל חשבונות, הוא כבר, הצורך בו יפחת בצורה דרמטית, כי ה-AI יעשה את זה, לא צריך אותו. אבל כן יצטרכו מישהו שיבקר את ה-AI, ידע לחשוב ולהסתכל קדימה וכו'.
מה היה הרגע שבו הבנת שצריך כזה כלי? מהי נקודת הכאב שבה אמרת, וואלה, חסר דבר כזה?
זה סיפור מצחיק האמת, שאני בכלל התחלתי את זה כשעשוע. לפני שנה, רותם, אמרתי לרותם, היא הייתה אצלי, ואמרתי לה, בואי נפתח את זה. לשימוש שלנו, לא חשבנו על זה בממדים יותר מדי גדולים. כמובן שהכנסנו לזה את התוכן הייחודי שלנו בחשבונאות, את הידע שלנו, זאת אומרת, כל, למעשה דוקטור IFRS, זה כל הידע שלי, שרכשתי בהרבה מאוד שנים. את יודעת, אנחנו פה בארץ מיישמים IFRS מ-2008, כמעט 20 שנה עוד מעט, וכל הידע נכנס לשם. וגם לקח זמן, תהליך האימון שלו, בנינו צוות מקצועי שמאמן אותו, זאת אומרת, זה לא רק הידע, זה גם תהליך האימון, ותהליך האימון הוא לא נפסק, הוא מתמשך. וראינו לאורך הדרך, בעקבות תהליך האימון, את השיפור בו. אז בשלב מסוים הרגשנו שוואלה, יש פה משהו שהוא יותר רק מאיזשהו צעצוע שאנחנו משתמשים בו. בואו נצא החוצה, לא בצורה יותר מדי רשמית, עשינו איזשהו פוסט בלינקדין, וזה תפס כמו יש בשדה קוצים.
וואו.
ומה שמאוד חיזק אותנו, שזה לא רק הייתה ההתלהבות הראשונית של הכניסה לכלי, אלא שאנחנו חווים שימוש מתמשך בו, שזה אומר שהמשתמשים מרוצים בו. עכשיו, המשתמשים העיקריים, מן הסתם, זה צוותי ביקורת במשרדי ראיית חשבון, זה מחלקות כספים של החברות, זה סטודנטים. וברגע שהם עושים שימוש מתמשך, אז זה נותן לנו ככה אינדיקציה טובה על האיכות של הכלי.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
זהו, אז אמרת שאתם עומדים על ממוצע חודשי של בערך 120 אלף שאילתות בחודש הזה. קודם כל זה המון, אז כל הכבוד.
וזה בשוק הישראלי כרגע.
כן, כן. שגם אתה אמרת שאתם מתרחבים תכף, נכון. אז גם נשמח לשמוע על זה. אבל איזה תמות חוזרות על עצמה? מה אתם רואים שאנשים ממשיכים לשאול שוב ושוב?
מאוד מגוון, מאוד מגוון. בדיוק אתמול הסתכלנו על אנחנו דוגמים כל מיני שאלות, אז יש גם שאלות פינתיות. לפעמים שואלים על כל מיני תקנים נידחים. אבל השאלות שהן יותר נפוצות זה שאלות על נושאים שהם נושאים חדשים. לדוגמה, יש תקן חדש בנושא הצגת דוחות כספיים שנקרא FR18. אז אנחנו רואים שאלות, והוא מאוד מטריד את החברות.
למה?
כי זה תקן מהפכני שהולך להשפיע עליהם. נכון שהוא עוד לא נכנס לתוקף, יש עוד שנה וחצי עד שהוא ייכנס לתוקף, אבל הוא כבר עכשיו מטריד את החברות מבחינת ההיערכות אליו. אז אנחנו רואים שיש הרבה באמת שאילתות על הנושא הזה. אבל זה, בסדר, אבל זה גם מה שיפה. זאת אומרת, אנחנו למעשה נותנים שירות, אנחנו משרתים את הדרישה, והדרישה מן הסתם היא כל הזמן, היא דינמית, היא כל הזמן משתנה, בהתאם לתקנים החדשים, בהתאם לנסיבות.
היה משהו שהפתיע אותך בשימוש בכלי?
הכמות.
הכמות?
הכמות, לא ציפיתי לטירוף כזה, וגם הקונסיסטנטיות שלה והצמיחה שלה, זה דברים שהפתיעו אותי. זאת אומרת, אני זה מגיע מן הסתם מהדור הצעיר, זאת אומרת, הדור הצעיר משתוקק לזה. מבחינתו, תחשבי על צוות ביקורת במשרד רואי חשבון גדול, שעד עכשיו כל שאלה בחשבונאות, הוא היה צריך ללכת למחלקה המקצועית במשרד ולשאול אותה. עכשיו, המחלקה המקצועית יודעת, לא תמיד נעים ללכת ולשאול, לפעמים מתביישים לשאול, לפעמים החבר'ה לא זמינים במחלקה המקצועית. אז תחשבי שיש לך עכשיו, עוד מעט זה גם יהיה לנו באפליקציה, כן? כרגע זה רק דרך האתר. אבל תחשבי שיש לך באייפון, אתה נכנס, שואל, מקבל תשובה של מומחה. וזה, בואי נגיד ככה, את רוב השאלות בשוטף, זה חוסך ממך. אם את שואלת אותי, האם עדיין צריך מחלקה מקצועית במשרד? אני חושב שכן. אני חושב שצריך מחלקה מקצועית, צריך מומחים, אבל השאלות שיגיעו אליהם הן השאלות היותר, נקרא להן, מורכבות, השאלות היותר מבוססות על שיקול דעת. אגב, אני חושב שאותו תהליך יעבור גם למקצועות אחרים, על רפואה ועל מקצועות אחרים, שעדיין את המומחה העל, את תצטרכי. אבל בתווך, הרבה את הרוב המכריע של התשובות, היה יספק.
אז באמת, דיברנו קצת על שוק העבודה והשינויים שיתכנו בגלל הכלי הזה, ובגלל המעבר ל-AI באופן כללי. ואני רוצה לשאול אותך, איך זה ישנה באמת את הגיוס ואת ההתמחויות? איזה מיומנויות חדשות אנשים יצטרכו בשביל להסתדר בעולם החדש הזה?
תודה על השאלה. אני חייב להגיד לך, לא חזיתי ולא, אם ניקח כמה שנים אחורה, אני לא חזיתי, אני לא יודע אם יש הרבה שחזו את המהפכה הזאת של ה-AI, אבל אני יכול להגיד לך שמרגע שהקמתי פה את החוג לפני 19 שנה, 19 שנה חלפו, למרות שאני מרגיש כל פעם חדש, כל יום שאני מגיע לכאן, בניתי אותו בצורה כזאת שהחלק הטכני הוא לא העיקר. כמובן שזה הולך ומתחדד עם השנים, ובמיוחד עכשיו עם ה-AI, אבל מבחינתי, זה לתת לסטודנטים את היסודות החזקים, לתת להם את היכולת לחשוב, להתעסק בהבנה, להציב בנוסחה הזה מבחינתי לא, זה לא עניין, לא היום בעידן ה-AI כמובן, אבל גם לא לפני 19 שנה. העיקר מבחינתי זה להבין את מה עומד מאחורי הנוסחה, מה האינטרסים, מה שיקול הדעת, איך אפשר לעשות שהתוצאה תהיה לגמרי אחרת, להבדיל בין טוב ורע, לפתח גישה שהיא גישה ביקורתית, ספקנית, לא צריך לקבל כל דבר כמובן מאליו, להיות יצירתיים בחשיבה, אלו תכונות שאני חושב הן קריטיות, ועכשיו בעידן ה-AI זה מקבל משנה תוקף. כי אם עד עכשיו, אז כולם הבינו שהסטודנטים, סליחה על חוסר הצניעות, שהסטודנטים של החוג לחשבונאות ברייכמן הם הטובים ביותר בארץ, ואחוזי המעבר שלהם על פני כל ה-19 שנה הם מקום ראשון בארץ.
וואלה.
כן.
וואו.
אז איך לא ידעת את זה? זה נתון...
לא סיפקו לי את המידע הזה.
נתון אובייקטיבי וחיצוני באתר של משרד המשפטים.
מדהים.
אין עליו מחלוקת. אז אם עד עכשיו אנחנו היינו רק במתויגים בטופ, במקום הראשון, עכשיו זה כבר יותר עוצמתי. למה זה יותר עוצמתי? כי האנשים שהמשרדים הצטרכו, עד עכשיו, אז בסדר, אז גם במשרדים היו לא רק, נקרא להם, הרואי חשבון החושבים והיצירתיים, היו גם החבר'ה היותר טכניים, נקרא להם, שעושים את העבודה יותר טכנית. עכשיו, החלק של העבודה הטכנית הולך להצטמצם דרסטית. זאת אומרת, כמות, אני צופה ברמה של... 3-4-5 שנים, שכמות המתמחים שהמשרדים מעסיקים תרד דרמטית. אבל אלו שכן יועסקו, הם יהיו כאלה שיודעים לחשוב, שיש להם יסודות חזקים, שיש להם גישה ביקורתית. אז לצורך העניין, 100-120 סטודנטים שאנחנו מגדלים פה בשנה, זה בדיוק זה. אז אם עד עכשיו... מבחינתנו זה היה, כולם הבינו שאנחנו ביתרון, אז עכשיו היתרון הזה מקבל תאוצה מטורפת, הוא הופך להיות מאוד 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 משמעותי.
זה משהו שאתה רואה באופן מובהק אל מול אוניברסיטאות אחרות או מכללות?
כן, זה משהו אחר, זאת אומרת, התפיסה, לכולם קוראים חוג לחשבונאות, אבל החוג לחשבונאות פה אצלנו ברייכמן הוא... ומשהו אחר, זאת אומרת, כבר שהסטודנטים מגיעים שלנו, מגיעים לרעיונות, הם רואים את זה מול הקולגות שלהם ממוסדות לימוד אחרים, וכולם מבינים את זה, העולם העסקי מבין את זה, הראשי הביג פור מבינים את זה, מבינים שמה שאנחנו עושים פה זה גם האיכות של הסטודנטים, התכנים שאנחנו נותנים להם, אנחנו, כשאנחנו מלמדים חשבונאות, אנחנו מלמדים אותה, את ההבנה שלה, עם קייסי, מה עומד מאחורי הדברים. ומעבר לזה, אנחנו גם מפתחים להם את החשיבה הכוללת. אנחנו מסתכלים על חשבונאות בצורה מאוד רחבה. יש להם סדנה ביזמות, יש להם הקטון באסטרטגיה, יש להם קורסי טכנולוגיה. הם לומדים קשה מאוד. זאת אומרת, החבר'ה של החשבונאות לומדים פה מאוד מאוד קשה.
זה אני יכולה להעיד ממקור ראשון. זה אנשים באמת, אולי עובדים הכי קשה באוניברסיטה. אז האמת, גם בהקשר האוניברסיטאי, איזה קורסים אתה חושב שהצטמצמו או יהיו חייבים להוסיף עכשיו כשה-AI נכנס ממש למיינסטרים?
בהפוך על הפוך. אגב, אנחנו הקמנו בתוכנית חשבונאות ועדת היגוי לכל הנושא של ה-AI. שהיא מורכבת גם ממרצים שלנו, גם מסטודנטים שלנו, אבל גם אנשים מהתעשייה, מבחוץ, וגם מומחי AI. אז בהפוך להפוך, המסקנות שלנו הן שדווקא צריך לחזק את היסודות. וזה מתחבר למה שאמרתי לך קודם. זאת אומרת, כדי להגיע למצב של הבנה, אתה חייב להבין... אתה חייב שתהיה לך תשתית חזקה. אז מי שחושב שאם יש AI, אז לא צריך, אפשר לדלג על היסודות, זה טעות מרה. נהפוך הוא, צריך לחזק את היסודות, ואז כשיש לך יסודות חזקים, אתה יכול להשתמש בכלי הזה של AI ככלי עזר. הוא כלי עזר מדהים. אבל הוא לא מחליף את ההבנה שלך. ברגע שהוא החליף את ההבנה שלך, אתה מאבד את הכוח שלך.
אבל באמת מצד אחד צריך לחזק את היסודות, כמו שאמרת. מצד שני, כשאנחנו מקבלים עבודות באוניברסיטה וזה, אז יש אנשים שישר רצים לצ'אט או לדוקטור היפרס עכשיו, וזה בעצם מחליש דווקא את השריר הזה.
את צודקת, ולכן גם אנחנו כאוניברסיטה, ואני מדבר מהצד של החוג לחשבונאות, אנחנו חייבים לעשות גם את ההתאמות שלנו. שהתאמות שלנו אומרות שצריך לשים דגש רב יותר על נקרא לזה התמודדות עם קייסים, משימות שהן פרונטליות, ניתוח של הסטודנטים בפני המרצה. עכשיו, אין ספק שמבחינתנו כאוניברסיטה וכחוג, זה מאתגר, כי זה אומר שהמרצה למעשה צריך להגיע לכל סטודנט וסטודנט. תחשבי על זה שאנחנו מפתחים יותר את הנושא של הצגה בפני המרצה, של ניתוח אירועים בפני המרצה, אז זה מן הסתם דורש יותר תשומות של המרצים שלנו, ואני צופה שזה מהלך שילך ויתחזק בשנים הקרובות. אגב, לא רק בחשבונאות, גם בתחומים אחרים, אני מדבר מהצד של חשבונאות, כי אני חי אותו.
וטוב, האמת שגם קיבלתי קצת טיזרים מקודם, שאתם פותחים מכון מחקר חדש, אז אני אשמח אם תוכל לספר לנו על זה.
נכון. אנחנו ממש בימים אלה פותחים מכון מחקר חדש, שיקרא מכון הפניקס לחקר שוק ההון. אגב, זה גם קשור להסתכלות הרחבה שלנו על חשבונאות. מבחינתנו חשבונאות זה לא רק דוחות כספיים, זה הרבה 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 מעבר. זה כלי לכל דבר שקשור לעולם העסקי. ובמכון הזה אנחנו הולכים לפעול בכמה מישורים, זאת אומרת, אנחנו הולכים לשלב גם סטודנטים, גם מרצים שלנו, גם חוקרים מתוך האוניברסיטה, מחוץ לאוניברסיטה, כשאחת המטרות שלנו היא ליצור תשתית לקבלת החלטות של הרגולטורים הפיננסיים פה בארץ, אם זה רשות ניירות ערך, אם זה רשות שוק ההון, אם זה המפקח על הבנקים. יש מצב מאוד בעייתי היום שקבלת ההחלטות שלהם, שהיא מאוד מאוד משמעותית לשוק ההון, לא בהכרח מתבססת על ניתוח סדור, על מחקר סדור. ואנחנו הולכים לשים דגש על מחקר שהוא מחקר יישומי של שוק ההון הישראלי. הרבה פעמים חוקרים באקדמיה, חוקרים את שוקי ההון הבינלאומיים, בגלל האקרדיטציה וכולי שמקבלים על המאמרים שלהם במגזינים הבינלאומיים. והמטרה שלנו היא לייצר מחקר פה בארץ, על שוק ההון הישראלי, מחקר שהוא מחקר יישומי, שיהיו לו מסקנות שיתנו ערך בסופו של דבר, שתהיה פה תרומה ליעילות של שוק ההון, של שוק ההון בישראל.
למה דווקא עכשיו?
שאלה טובה. אין לי איזושהי תשובה אליה. נקרא לזה בשלו התנאים. הפניקס, מן הסתם, זאת אמנם חברת ביטוח, אבל זה הרבה יותר מחברת ביטוח. כל מה שקשור לשוק ההון, יש לה בית השקעות, והיא נותנת הלוואות, והגופים הפיננסיים הפכו להיות עצומים. לא יודעת כמה את מודעת, גם מחירי המניות שלהם קפצו מאוד בחודשים האחרונים. אגב, גם בגלל IFRS, אפרופו השאלות הראשונות שלך. והפלינגס העמידו תרומה מאוד משמעותית פה לאוניברסיטה, מתוך מטרה באמת לשפר את קבלת ההחלטות בשוק ההון. כמובן שהמכון הוא מכון אקדמי, הוא קבלת ההחלטות שלו אקדמית ותאורה, והיא לא כפופה לאף אינטרס. אבל לשאלתך, בשלו הנסיבות שקיבלנו את התרומה הזאת והחלטנו להרים אותה ולעשות בו משהו טוב, יש גם יש לנו גם את פורום שווי הוגן, אם שמעת עליו, שזה פורום שכבר, שמי שעומד בראשו זה פרופסור אמיר ברנע ואני. פרופסור אמיר ברנע הקים את בית ספר למינהל עסקים, הוא היה הדיקן המייסד של בית ספר למינהל עסקים פה באוניברסיטה, ואנחנו לפני משהו כמו 14 שנה הקמנו את פורום שווי הוגן, הוא מתכנס אחת לחודש, שאנחנו יושבים סביב שולחן אחד פה באוניברסיטה, שולחן גדול מאוד, כל הרגולטורים, מומחים מהאקדמיה, מהפרקטיקה, אנשי שוק ההון, ודנים אחת לחודש בסוגיה שקשורה לשוק ההון, לעולם העסקי.
מה למשל?
הייתה לנו שנה מאוד מעניינת, השנה האחרונה. היו לנו, אחד הדיונים שלנו היה על העסקאות 20-80 של הקבלנים. אנחנו הראשונים שהצפנו את הבעיה, שבסופו של דבר התגלגלה להחלטות של בנק ישראל, השפיע על שוק הדיור. אנחנו ממש רואים בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, ממש השפעה על שוק הדיור בישראל. היו לנו דיונים על כניסת תחרות לבנקים. כל דיון כזה אצלנו, מאחר וכל האנשים הרלוונטיים, כולל הבכירים ביותר ברגולציה, מגיעים אליו, יש לו עוצמה. וגם אם אין לנו סמכות סטטוטורית כלשהי, כי אנחנו פורום אקדמי, מאחר וכולם יושבים סביב שולחן אחד, והשיח הוא שיח עמוק וענייני, אז הוא בר השפעה על ההחלטות. ובעקבות הקמת המכון, אז פורום שווי הוגן יפעל מתחת למכון הזה גם.
מדהים. נשמע שיש למה לצפות. הייתי שמחה לשאול אותך, איזה טיפ היית נותן לסטודנטים, גם שעכשיו מתחילים ללמוד חשבונאות, אבל שיוכלו באמת להשתמש בכלים האלו לזמן הקרוב, ולהיות, לא להישאר מאחור.
אז אני חושב שהטיפ הכי בסיסי מבחינתי, הוא להרים את הראש. לא להסתכל רק על מה שמבקשים ממך לעשות, אלא להסתכל לאופק, לקרוא עיתונות כלכלית, לחיות את מה שקורה, כי ברגע שאתה קורא את העיתונות הכלכלית, ואתה מכיר את העסקאות, אתה מפיק הרבה יותר. קודם כל, אתה גם יכול לאתגר את המרצים שלך, אבל אתה גם מפיק הרבה יותר מההרצאות. זאת אומרת, זה לא רק לבוא להרצאות בשביל לעבור את המבחנים. ההסתכלות הזאת זה הסתכלות של פעם, הסתכלות לא נכונה. לא נעים לי להגיד את זה כראש חוג, אבל אני לא חושב שהציון, לא חושב שהציון הוא העיקר. אני לא חושב שהציון הוא העיקר.
רק להתמחות.
בואי, אני אגל לך סוד, מאחר והתוכנית שלנו היא הכי חזקה בארץ, אז אחרי כל סטודנט שלנו רודפים כל המשרדים, אבל אם אני בשיא הרצינות אומר את זה, זאת אומרת, עדיף לחיות את הדרך, ליהנות מהדרך, להבין את מה שקורה, את מה שאתה לומד, גם אם זה על חשבון כמה נקודות בבחינה.
לגמרי. גם ספציפית ברייכמן יש באמת המון תוכניות מעבר והמון מה להציע, לגמרי, ככה שמי נכון. שמנצל את זה כמו שצריך, לגמרי זה...
אגב, אני אתן לך, אני אשוויץ לך בנתון, שאנחנו פה באוניברסיטה, חוג לחשבונאות, אנחנו 100-120 איש, אנחנו משהו כמו 5% בלבד מכמות הסטודנטים של לתואר ראשון באוניברסיטה, אבל תני לי להשוויץ בזה, שרוב מועדוני הסטודנטים פה באוניברסיטה, הוקמו על ידי סטודנטים לחשבונאות.
וואלה.
כן.
מעניין למה.
עובדתית, שזה נתון מדהים, זאת אומרת, אנחנו כאלו קטנים, מבחינת כמות, אבל אנחנו סוג של כמו ישראל בעולם, שכולם חושבים שישראל מאוד גדולה, כי היא עושה הרבה והיא יוזמת, והחבר'ה שלנו בשנה ב' עושים, יש מסורת של, שהסטודנטים שלנו עושים כנס פינטק שנתי, כולם חושבים שאנחנו, האוניברסיטה היא זאת שיוזמת את הכנס, וזה לא נכון, זה סטודנטים עושים את זה. וכל השוק רואה את זה כל כך מקצועי, שהוא חושב שאנחנו עושים את זה, וזה לא. אז אני מאוד מאוד גאה בסטודנטים שלנו, שהם, כמו שאמרת, הרבה מעבר רק ל... הם לומדים הכי קשה, אבל גם הרבה מעבר ל... למה שהם נדרשים, הם יוזמים, וזה מתחבר גם לרוח היזמית שיש פה באוניברסיטה, יש פה רוח. כל מי שנמצא פה מתאהב ישר, כי הוא מבין שיש פה רוח יזמית מיוחדת.
לגמרי.
שאין לה נוסחה. אף אחד לא יודע עכשיו מה הרכיבים שלה, ולעשות לה copy-paste למקום אחר. זה משהו מיוחד שמייחד פה את האוניברסיטה היפה שלנו.
לגמרי משהו באווירה שגורם לאנשים לרצות פשוט לעשות, שזה מאוד יפה. אולי ככה לסיכום, אני אשאל אותך, אם אנחנו מסתכלים עכשיו 5 שנים מהיום, איך אתה רואה את שיעור מבוא לחשבונאות? מה יישאר אנושי בלבד, ומה יהיה התפקיד של AI בעולם החדש הזה?
כמו שאמרתי מקודם, בהפוך על הפוך, דווקא מבוא לחשבונאות יישאר דומה למצב כיום. דווקא בקורסים, השינויים הגדולים התרחשו בקורסים המתקדמים, לא בקורסי היסוד. קורסי היסוד יישארו קורסי יסוד ואפילו יורחבו, אפילו אנחנו נחזק את היסודות יותר. השינויים הגדולים יהיו בקורסים המתקדמים, שהקורסים המתקדמים יהפכו להיות יותר חשיבתיים, יותר מבוססי ניתוח אירועים, יותר ביקורתיים. שם יגיע השינוי.
יותר עם קייסים גם, כאילו.
לגמרי, לגמרי. אני חושב שמבחינתי, שיעור בקורס מתקדם, אני רואה את המרצה כסוג של, נקרא לזה, מאמן, מנהיג, שלא בא לתת, להעביר ידע. זאת אומרת, את הידע, הסטודנטים יכולים לרכוש לבד, יש להם את ה-AI וכו'. אבל הוא בא לעבוד איתם על הניתוח, על החשיבה, על הגישה הביקורתית, על היצירתיות. שם הוא נמצא. זאת אומרת, בסופו של דבר, המרצים בקורסים המתקדמים יהיו מנהיגים. ושימי לב שזה גם אתגר. גם אתגר. זה לא רק אתגר מהצד של הסטודנטים, זה גם אתגר מהצד שלנו כאוניברסיטה, כן?
דורש יותר.
דורש יותר. חד וחלק, זה דורש יותר. זאת אומרת, מרצה לא יכול לבוא ולשפוך את הידע. זה לא, זה כבר לא יהיה רלוונטי. זה גם עכשיו כבר לא רלוונטי. אבל זה עוד יותר התחדד. אנחנו, המרצים שיובילו זה אלו שידעו לקחת הסטודנטים למקומות האלו, לעשות איתם דיונים, לדון במחלוקות. זה בדיוק המקום של השיקול דעת, וזה המקום שיהיו בו הקורסים המתקדמים.
עכשיו, אז מעניין ממש לדעת מה צופה לנו העתיד, ואיך הכל ייראה אוטוטו ממש האמת.
לגמרי.
אז תודה רבה רבה, שלומי, באמת זה סופר מעניין.
באהבה רבה.
ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, ושיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה רבה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.